השיעור לכף א' כסלב בשנה פשוטה. היום הזה לומדים את החצי השני של הקדמת המלקט, בעמוד ד' מהמילים אך ביודעי ומכירי, עד עמוד 8 בסיום דברי המלקט לקוטי המרים הנ"ל.
אומר אדמו"ר הזקן, אך ביודעי ומכירי כאמינא. אומר אדמו"ר הזקן, אני מדבר, אני כותב את הספר הזה, מה זה ביודעי ומכירי? יש כאן שתי פירושים, הפירוש הראשון והפשוט זה לאלה שיודעים אותי ומכירים אותי. פירוש השני, לאלה שאני יודע ואני מכיר. כמו שהרבי כותב, שאדמו"ר הזקן כתב את המשפט הזה, ופה בעצם זה התרגשות גדולה לכל יהודי שיושב מאות שנה אחרי שאדמו"ר הזקן כתב את זה. הוא לומד היום את ספר התניא, כותב לו אדמו"ר הזקן, אני יודע אותך ואני מכיר אותך. ואתה גם יודע אותי ומכיר אותי. אדמו"ר הזקן... הרבי מאיר פה הערה מעניינת על הביטוי ביודעי ומכירי. הרבי מאיר שיש גמרא, שגמרא מדברת שם, שאם אדם מזכיר שם של אישה מסוימת, שהגמרא מכנה את השם שלה, אז זה מיד יכול להשפיע עליו בתוצאות שליליות. הגמרא שם אומרת שאחד המוראים אומר, אני אומר את השם הזה וזה בכלל לא פועל עליי, אז מה אתה אומר כלל שזה פועל? והגמרא, לא, אני מדבר ביודע ומכירה. אם אתה יודע ומכיר, זה חייב לפעול עליך. אדמו"ר הזקן משתמש בביטוי הזה, והרבי מציין לגמרא הזו, אדמו"ר הזקן במילים אחרות אומר, אם תלמד את התניא זה בטוח ישפיע. כי אם הגמרא אומרת של ביודע ומכירה זה משפיע בצד השלילי, אז מרובה מידה טובה ממידת פורענות, אז בוודאי שאם תלמד את התניא זה בוודאי ישפיע עליך, לא יכול להיות אחרת. כי הוא קבע כלל שאם אתה לומד את זה, אז זה ביודעי ומכירי. מי הם יודעי ומכירי? הם כל אחד ואחד מאנשי שלומנו, שבמדינותינו וסמיכות שלה, אשר היה דיבור של חיבה מצוי בינינו. שהחסידים היה דיבור של חיבה מצוי בינם לבין הרבי, וגילו לפני כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם, התלויה בלב. כל מה שהיה אצלם לא היה נקודה בלב שהחסיד השאיר נסתר, הכל הוא גילה. וכל הבעיות שהיה לחסידים בדור ההוא, הם כנראה גם היו מייצגים של כל החסידים בכל הדורות. כל הבעיות הקיימות בלב של כל אחד ואחד האפשריות, הכל כבר היה על שולחנו של אדמו"ר הזקן כשנכנסו אליו. ואז אומר אדמו"ר הזקן, עליהם תיטוף מילתי ולשוני את סופר בקונטרסים אלו. אני פונה בקונטרסים האלו לכל אלה שאין מצב שפתאום יתעורר אצלהם איזה בעיה חדשה בלב, איזשהו עניין, ולא היה ואין. הכל היה על השולחן, ואליהם אני כותב את התשובות. הכל נמצא, נראה בהמשך יש ביטוי יותר חזק. אז עליהם הוא פונה בקונטרסים אלו, ידוע שהספר התניא בהתחלה, הכינוי שלו היה קונטרסים, זה הודפס בחוברות חוברות, הנקראים בשם ליקוטי אמרים, מלוקטים מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון, כמו שהזכרנו כבר בשיעור הקודם, למי כוונתו בספרים או בסופרים, סופרים הכוונה לבעל שם טוב, למגיד, מזריץ', נשמתה מדן, המפורסמים אצלנו. כל הדברים שאמרו הבעל שם טוב והמגיד זה מפורסמים, הם ידועים. וקצת מהם נרמזים לחכימים, חלק מהדברים שאמרו הבעל שם טוב והמגיד מרומזים לחכמים, באגרות הקודש מרבותינו, שבארץ הקודש תיבנה ותיכנן במהרה בימינו אמן. כאן כוונתו לרבי מנחם מנדל מהורודוק ורבי אברהם מקליס, הם היו שניים שאדמו"ר הזקן היה נוסע אליהם, והיה תקופה שאדמו"ר הזקן היה כתלמיד של רבי מנחם מנדל, ואחר כך הם עזבו את רוסיה ונסעו לארץ, ואחר כך היה קשר מכתבים ביניהם, אז הוא אומר אדמור הזקן שבמכתבים לרבותינו שבארץ הקודש, כוונתו לאותם שניים, שם נרמזים אותם דברים בשם הבעל שם טוב, בשם המגיד ממזריץ' וקצתם, שמעתי מפיהם הקדוש ביותם פה עמנו. נחזור חזרה למשפט הפותח. אם כך, הספר הזה שאדמור הזקן כותב לכל אלה שהוא כבר מכיר אותם, וכולם, כל מה שהוא כותב בספר הזה, הן תשובות על שאלות רבות אשר שואלים בעיצה כל אנשי שלומנו ומדינתנו תמיד. כל השאלות ששואלים, כל התשובות נמצאים. אז אם כך, כל אחד יש את עצמו, הלב שלו מונח בתניה. כל אחד ואחד המוח שלו מונח בתניה. כי כל מה שהם גילו את תעלומות ליבם ומוחם, את כל זה הוא כתב פה בספר. כל אחד לפי ערכו, לשיט עיצות בנפשם בעבודת השם. טוב, אז זה כאן הזמור הזה כן בעצם נותן תשובה חזקה. הוא אומר, כל הספרים האחרים שבנויים על ספר אנושי, אתה לא יכול ללכת לרוחו של כל אחד, כי אתה לא יודע מי יקרא את הספר. אז איך אתה יודע איך להליב את אותו אחד? אתה לא מכיר אותו כשאתה יושב בבית שלך. כשאתה כותב ספר שבנוי על פי שכל אלוקי, נכון, אבל מי אומר שהוא ידע לזהות את... אבל אומר אדמור הזקן, אני כותב ספר שאני יודע בדיוק מי קורא את הספר. ואותו אחד שילמד את הספר, לא משנה מתי, אני מכיר אותו. אני כותב אליו את הספר, בדיוק אליו. מה הבעיה שהוא מחפש? בדיוק את הבעיה שלא כתבתי. אז הוא נמצא בתוכו, אין לו בעיה. היי. טוב, אדמור הזקן יש לו כוח מעניין לכתוב בספר לכל אחד. אבל למה הוא צריך לעשות את זה? יש לך אפשרות או לעשות את זה, או לקבל אותם ביחידות. אז למה... אז תמשיך לקבל ביחידות, מה ההבדל? אז הוא אומר, משתי סיבות. סיבה אחת, להיות כי אין הזמן גרמה עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות. כל אחד, פשוט אין זמן, החסידים גדלו וגדלו ברוך השם, לעין הרע, ומבחינת הזמן לא היה שייך שכולם ייכנסו. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, גם אם היה שייך להכניס את כולם, אז וגם השכחה מצויה. יכול להיות שתשמע מהרבי באופן אישי איזשהו עניין, ויכול להיות שבמשך הזמן תשכח את זה. על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות. למשמרת, להות, להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בין עיניו, ולא ידחוק עוד להיכנס לדבר עם מי ביחידות. לא צריך לדחוק להיכנס ביחידות, יש לך את היחידות בספר. כי בהן נמצא מרגוע לנפשו, ויצא נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת השם. ונכון יהיה ליבו בטוח והשם גומר בעדינו. זאת אומרת, אדמור הזקן כותב את זה לא בהססנות ולא באולי ולא בתקווה, באופן ודאי ב-100% שכל אחד זה שייך אליו. משהו על דרך זה היה גם אצל הרבי, שהיה תקופה שהרבי הפסיק לקבל ליחידות פרטית בחדרו, כמו שכתוב כאן, והרבי אמר, כי אין הזמן גרמה להשיב את כל אחד, החסידים גדלו וגדלו, ואז הרבי התחיל לקבל ליחידויות כלליות, קבוצות יותר גדולות, ועד שגם זה היה רק כמה פעמים בודדות בשנה, ועד שהרבי אמר שההתוועדויות הכלליות שמשתתפים שם רבבות ואלפים, אז זה כמו היחידות, והיה פעמים שהרבי היה כתב, ויש מכתבים שהרבי כתב לבן אדם, שאמר, יש לי כמה וכמה שאלות, הרב אמר, הרי היית בהתוועדות, ושם בהתוועדות תמצא תשובות לכל השאלות. זאת אומרת, הרבי אמר על עצמו, שכשהוא יושב בהתוועדות ומדבר, כל אלה שנמצאים, יש לך, אתה רק צריך. מה אתה צריך? לפעמים אתה לא רואה. גם בתניה לא כולם ראו. אז זה בא הסיום. או מי שדעתו קצרה להבין דבר עיצה מתוך קונטרסים אלו, אם החסיד יגיד, אני קורא את התניה ואני לא מבין, אני לא מוצא את עצמי בספר, ונראה לי שמדובר על אנשים אחרים. ואילו אדמור הזקן קבע בהקדמה שזה שייך לכל אחד, אדמור הזקן אומר, זה גם אליך שייך, רק מה? יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו, והם יבוננו. אם אתה לא רואה לבד, אז עשה לך רב, תלך לגדולים שבעירך, והם יבוננו, הם ימצאו לך בתניה את התשובה לבעיה האישית שלך. ועליהם בקשתי, עכשיו פונה אדמור הזקן בבקשה אישית לאותם גדולים שנמצאים בכל עיר ועיירה של חסידים, שלא לשום יד לפה להתנהג בענווה ושפלות של שקר חס ושלום. כי מי שאומר, לא יודע, לא מבין, אין לי אפשרות בענווה של שקר, אז מור הזקן קורא לזה בצורה, קודם כל חריפה, הוא אומר, זה שקר. אם אתה יודע, אתה חייב לומר. ויותר מזה, הוא אומר, כנודע עונש המר על מונה הבר. אדם שיש לו בעת תקופת רעב, יש לו אוצרות מחסנים מלאים בתבועה, והוא מונע, הוא לא נותן את זה לאנשים, אז כמובן עונשו גדול. הגמרא אומרת שמי שמונע בר, כתוב אפילו עוברין שבמאי אימן מקללים אותו. זאת אומרת, יש שם עונש חמור. מצד שני, וגודל השכר, יש שכר גדול למי שכן נותן לשני. ממאמר רז"ל על פסוק, מאיר עיני שניהם השם, אז על הפסוק הזה שאומר מאיר שני, פסוק ששלמה המלך אומר במשלי, הוא אומר מאיר, הלשון, הפסוק בשלמותו אומר ככה, רש ואיש צחכים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. מה הכוונה? הכוונה היא שהגמרא מסבירה, שמתי שהולך תלמיד שלא יודע, הוא נקרא רש, אני, אין לו ידע, הוא הולך אצל חכם שכן יודע, הוא אומר לו, תלמדי מתורה. אומרת הגמרא, אם הוא מלמד אותו, אז מאיר עיני שניהם השם. הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניו גם של הרש, אבל גם החכם מחכים יותר. אחר כך הגמרא אומרת להפך, אם הוא לא נותן לו, אז הקדוש ברוך הוא יכול להחליף להפוך את הרש לחכם, את החכם לרש, חלילה. כי יאיר השם פניו עליהם אור פני מלך חיים. ומחיי חיים יזכנו ויחיינו לימים, אשר לא ילמדו עוד איש את רעהו וגומר, שזה יהיה לעתיד לבוא, שם נאמר הנבואה הזו, כי כולם ידעו אותי, ואז לא יצטרכו לחפש את הגדולים שבעיר, אלא כל אחד ילמד את התניה. זה כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, שרבי זושי המניפולי אמר שאם התניה ניסה לקבל את פני משיח צדקנו, ואז כל אחד יראה את התניה, יראה את עצמו ואת האור הגדול בספר, כי מלאה הארץ דעה את השם וגומר, אמן, כן יהי רצון. קרא עכשיו רק את הסיום, שזה על דרך מה שהיה גם כן בהסכמה הקודמת, והנה אחר שנתפשטו הקונטרסים הנזכרים לאל בקרב כל אנשי שלומנו הנזכרים לאל, בהעתקות רבות, מדי סופרים שונים ומשונים, כבר הזכרנו בשיעור הקודם ששונים הכוונה להעתקות שבתום לב נהיו שגיאות, סופרים משונים זה סופרים כאלה שבהטייה מכוונת רצו להכניס טעויות כדי שיהיה אמירות לא טובות על חסידים, הנה על ידי ריבוי העתקות שונות, רבו כמו רבו הטעויות סופר במאוד מאוד, ולזאת נדבה רוחם של אנשים מפרטים הנקובים הנזכרים לאל מעל הדף, אותם אנשים שהוזכרו במכתב, בהסכמות הקודמות שהזכרנו שם את רבי שלום שכנה, החתן של אדמו"ר הזקן, רבי שמואל הלוי, לטרוח בגופם ומעודם להביא את קונטרסים הנזכרים לאל לבית הדפוס, מנוקים מכל סיג וטעות סופר ומוגעים היטב, ואמינה לפעל הטובה ישר חילה, אני אומר לפעולה הטובה ישר כוח, ולהיות כי מקרא מלא דיבר הכתוב ארור משיג גבול רעהו, וארור בו כללה בו נידוי חס ושלום, על כן כיהודה ועוד לקרא כעתינה, אני בא כתוספת לפסוק, הביטוי הזה יהודה ועוד לקרא זה ביטוי מהגמרא, הגמרא מסכת קידושין אומרת, יש שם ביטוי שכתוב שאם אדם אומר לאישה כל מיני ביטויים, אם אומרת מקודשת, אז ודאי מקודשת, הגמרא דנה כל מיני ביטויים נוספים, עכשיו הכתב אם הוא אומר לאישה הרי את חרופתי, אז היא גם כן מקודשת, למה? כי יש פסוק, כי אישה נחרפת לאיש, אחר כך הגמרא אומרת וגם ביהודה היו אומרים לאישה הרי את חרופתי, שואלת הגמרא בלשון תמיה, יהודה ועוד לקרא, יש לך פסוק, אישה נחרפת לאיש, אז אתה צריך להגיד שגם ביהודה נוהגים כך, אז הגמרא אומר את זה בצורה של תמיה, זאת אומרת, גם משתמש באותו לשון ואומר, כי יהודה ועוד לקרא, מה פרוש? יש את הפסוק, ארור, משיג, גבול רעהו, אני בא כיהודה ועוד לקרא, כאן זה בסימן קריאה, אני בא כחיזוק לעניין, למי שדי גוד הרבה על כל המתפיסים, ליצור גדר חזקה וגדולה, על כל המדפיסים, כל אלה שיש להם יכולת להדפיס ספרים, שלא להדפיס קונטרסים הנזכרים לאל, לא על ידי עצמן ולא על ידי גירה דילון, זאת אומרת לא להדפיס באופן ישיר, לא לשלוח אחרים, להגיד שזה גרמה וגרמה אולי זה מותר, לא לשלוח חיצים, דהיינו שלוחים, בלתי רשות הנקובים הנזכרים לאל, ולמשך כמה זמן העזרה של אדמור הזקן זה משך 5 שנים מיום כלות הדפוס, מהסיום של ההדפסה להמתין עוד 5 שנים. ולשונים יונעם ותבוא ברכת טוב. כל דברי המלקט ליקוטי אמרים הנ"ל. ידוע שהזיכיון של הדפסת התניה עבר מאז לאלה שממשיכים להדפיס את ספרי אדמור הזקן, כיום זה הנהלת קרני אוטורה, הנהלת קהת, שהרבי עמד בראשו, ולהם יש את הזיכיון היחיד להדפיס את התניה, ולאחר, אף אחד אחר אין את הרישות הזו, ומהדפסה האחרונה של התניה, יש אפשרות אחרי 5 שנים למי שרוצה להדפיס, ומכיוון שאת התניה מדפיסים כל הזמן, עד כך שהזיכיון נשאר בידי הנהלת קהת, עוד לא נגמרו, 5 שנים לא נגמרו, זה כל הזמן נמצאים בתוך 5 שנים האלה.